ערב טוב. השבת נקרא בסייעתא דשמיא פרשת ניצבים ואילך. אנחנו ממש ימים ספורים לפני ראש השנה הבא עלינו לטובה. אתם ניצבים היום, אומר הזוהר הקדוש, בכל מקום שכתוב היום, הכוונה לראש השנה, יום הדין. היום זה יום הדין. אתם ניצבים היום, היום זה יום הדין. כולנו נתייצב לדין, גדול כקטן. כולם עוברים לפניו כבני מרון, לפני מלך מלכי המלכים, שאין לפניו לא מכך שוחד ולא עוולה, כאל אמונה, ואין עוול צדיק וישר הוא. אי אפשר לשחד אותו, אי אפשר לתת לו מתנות, אי אפשר לעשות לו פרצוף של תמים. הוא יודע את מה שהולך בתוך הלבבות, ובעיקר אנחנו יודעים שראש השנה, לבד מהיותו יום הדין, הוא גם נקרא יום הזיכרון. יום הזיכרון, זיכרון תרועה. אנחנו יודעים שאם העבודה של היום נחלקת לשלושה חלקים, החלקים הללו נקראים בלשון קודשם של חז"ל מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות זה ממליכים את הקדוש ברוך, דיברנו בזה קצת בשיעורים האחרונים. שופרות זה תקיעות השופר וכוונות השופר. אולי בסייעתא דשמיא, אם נגזור השם בחיים טובים, נלמד את זה קצת ביום שני הבא עלינו לטובה, יומיים לפני החג. היום אני רוצה לדבר קצת על זיכרונות, וגם לדבר עליהם מהיבט מעט שונה ממה שבדרך כלל מדברים עליו. והשאלה שסייעתא דשמיא נידרש לתת עליה תשובה זה: מי זוכר? יום הזיכרון של מי? מה זוכרים? את מי זוכרים? מי זה שזוכר? לא, אנחנו יודעים, לכאורה התשובה היא פשוטה, אבל תכף מיד נראה שהיא לא כל כך פשוטה. אנחנו יודעים שיש לחגים, יש סיבות בדרך כלל למה אנחנו חוגגים חגים, כי אנחנו זוכרים אירועים שקרו לעם ישראל, לאבותינו, בזמנים קדומים. אנחנו לומדים מזה שהזמנים האלה הם זמנים מסוגלים למשהו, וכיוון שכך אנחנו זוכרים את הזמנים, את האור המיוחד שמתגלה באותו הזמן, שהוא מתאים רק לאותו הזמן. נניח סוכות, למה אנחנו חוגגים סוכות? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. מה מתגלה בסוכות? מתגלית איזה הערה, נגיד שהיא נותנת אורות מקיפים, הגנה כללית לאדם לכל השנה. אז עכשיו אנחנו חוגגים את סוכות מתוך מה שאנחנו זוכרים, שזה יום עם הערה מיוחדת, או שבוע עם הערה מיוחדת לצורך מסוים. פסח, למה אנחנו חוגגים פסח? כי זכור את אשר יצאתם ממצרים. אתה צריך לזכור, חייב כל אדם לזכור כל יום יציאת מצרים. אתה חייב לזכור, אבותינו יצאו ממצרים. זה זמן מסוגל לצאת מהמיצרים, לצאת מהמקומות הצרים שיש לאדם. אז אני חוגג את פסח, חוגג את יציאת מצרים, את הזמן המסוגל. יום הכיפורים, משה רבינו ירד עם הלוחות השניים, התכפר לעם ישראל חטא העגל. אז אנחנו יודעים שביום הזה יש הערה של סליחה, ועושים ביום הזה יום הכיפורים, חוגגים כל שנה את יום הכיפורים. פורים, היה נס לאבותינו בשושן הבירה, נסע נס. אנחנו יודעים שביום הזה מתגלה כוח של נס בבריאה, מתחברים לכוח הנס של הבריאה באמצעות מה שאנחנו זוכרים מה היה לאבותינו. חנוכה, אותו דבר. לכן זו הדרך, כל החגים ללא יוצא מן הכלל, ההיגיון הפנימי שלהם הוא שאנחנו זוכרים אירוע שקרה. מתוך מה שאנחנו זוכרים את האירוע, אנחנו מאירים את היום המיוחד, את הזמן המיוחד שחוזר ונשנה בשנה. הוא חג, השנה חגה, הזמן חג, ומגיע לאותה נקודה כל שנה באותו היום. וממילא אנחנו מבינים שהיכולת שלנו להתחבר לאותו כוח באותו היום היא יותר גדולה. אז מה האירוע שאנחנו חוגגים, שאנחנו זוכרים בראש השנה? הגמרא במסכת ראש השנה דף י' עמוד ב' שמה, היא אומרת: נחלקו רבי אלעזר ורבי יהושע, במה הם נחלקו? המחלוקת הכי בסיסית של רבי אלעזר ורבי יהושע היא בשאלה מתי נברא העולם. מתי נברא העולם? מאן דאמר אחד, רבי אליעזר, הוא אומר שהעולם נברא בראש השנה, מה שאנחנו מכירים בראש השנה. מה אומר רבי יהושע? הוא אומר העולם נברא באלף ניסן. קצת הבדל, יש קצת הבדל. יש שם התוספות מפורסם ביותר על המקום, על הדף שם, שהתוספות אומר אילו ואלו דברי אלוהים חיים. את הביטוי אילו ואלו דברי אלוהים חיים לוקחים מהתוספות על המחלוקת הזו. לכאורה זו מחלוקת שאי אפשר ליישב אותה, זו מחלוקת במציאות, מתי נברא העולם. אחד אומר באלף דראש השנה או כפי אלול, והשני אומר כפי אדר. זה הבדל. תחליט, יכול להיות אחד מהם טועה, אחד מהם עושה חשבון אחר, אבל לא יכול להיות אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אומר התוספות חידוש מהפכני, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ועכשיו לך תיישב את זה. זאת אומרת, זה שונה לחלוטין כשאתה בא ליישב סוגיה ואומרו לך תדע לך אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עכשיו, אם אתה לא תמצא פתרון, זה לא בגלל שאלו ואלו לא דברי אלוהים חיים, חס ושלום, זה בגלל שאתה לא מוצא פתרון. תמצא פתרון, תמצא יישוב לקושיה. כן, שאנחנו נמצא יישוב לקושיה, אני רק רוצה לחדד את המשמעות של היום הזה, יום הזיכרון הזה, רק לחדד אותו. אז כולם מכירים שזה יום המשפט, כולם מבינים שזה יום הדין, זה היום הכי מסוכן מצד אחד, והכי מסוגל בימי שנה. אתה מסוגל לקבל בו את כל השפע שנחוץ לך לשנה כולה, כל ההגנה שנחוצה לך לשנה כולה, כל הבריאות, כל האהבה, כל הסיפוק, כל העושר, כל העושר, הכל, מכל כל, אתה מסוגל לקבל ב-48 שעות. מצד שני, זה מסוכן מאוד. אתה יכול לאבד את הכל, חס ושלום, היו לו תהיה חוץ לכבוד, יושבים פה, חוץ מעם ישראל. אפשר לאבד את הכל באותם שעות, באותם שעות. זמן מסוגל וזמן מסוכן. איך אני יודע כמה הוא מסוגל וכמה הוא מסוכן? אנחנו יודעים שכתוב, דירשו את השם בהימצאו, כי ראו הוא בהיותו קרוב. דיברנו על זה, חודש אלול, הקדוש ברוך הוא יורד לשדה, המלך בשדה, הוא הופך להיות קרוב. אם אדם הולך לאיזו בדיקה שגרתית, כואב לו קצת בגרון, הולך לרופא, פתאום הרופא המשפחה מתחיל לעשות טלפונים, מריץ וואטסאפים, ומתחילים להגיע רופאים, אחד יותר גדול מהשני, מתחילים לבדוק את האדם הזה. בסוף מגיע הרופא, מנהל מחלקת אף אוזן גרון באיכילוב, מגיע כולו אדום, רץ כל הדרך, מוציא מהתיקים שלו וזה מכשירים, מגיע אמבולנס. אז ודאי שאדם שבא בשביל איזה כאב גרון קל, בבת אחת נהיה לבן, הוא מבין שמשהו דרמטי מאוד קורה פה. כי אם לטפל במה שהוא חושב שזה צינון קל, מגיע הרופא הכי בכיר באיכילוב ומתחיל לשלוף מהמכשירים, המצב כנראה לא מי יודע מה. תראו, ביום הזיכרון, בראש השנה, מגיע לשפוט לנו מלך מלכי המלכים, והוא שלף את כל ארגז כלים, שופרות, זיכרונות, מלכויות, סימנים, כל הכלים נשלף. צריך לדאוג, זה יום מאוד מאוד מסוגל, מאוד מאוד מסוכן. צריך לדאוג. גילו ברעדה, מותר לשמוח, כדאי לשמוח, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו בדימוס ודיננו, אבל זה צריך להיעשות ברעדה. ברעדה זה אומר מתוך יראה והבנת, ובעיקר הבנת גודל הרגע. הרגע הוא רגע גדול, הוא רגע חשוב, כל שנייה קובעת, ולכן אדם צריך להתייחס ליום הזה ברצינות. מותר וצריך לשמוח, אבל ברצינות. יש שמחה של רצינות, יש שמחה של הוללות, זה שני דברים שונים בתכלית. בראש השנה אין מקום לשמחה של הוללות. רבים נוקטים בתענית דיבור בראש השנה, רבים, לא לדבר דברים בתענית בכלל, לא מוצאים מאפה דברים בתענית. ראש השנה שותקים, אתה כן, על השולחן כבר מדברים, אז דברי תורה כבר שרים, כבר בטח תגיד תהילים, פעמיים בספר תהילים כמניין כפר, 150 פעמיים, 150 פרקים פעמיים, זה כמניין כפר 300 בגימטריה. אז ודאי, הפה לא מפסיק לדבר, אבל בדברים קדושים, בדברים קדושים, נתחיל לשאול אותך עכשיו, ראית את המשחק של מכבי, אתה נהיה אילם. אתה אומר לו, מוציא לו פתק, כאן תעני דיבור. עם פתק מראש, יש פתקים מוכנים, אני מדבר בסדר סינות. פתקים מוכנים, כאן תעני דיבור. עכשיו אני בתעני דיבור. אבל עכשיו דיברת איתי דברי תורה, דברי תורה אני מדבר. זה, כדורגל זה תעני דיבור, דבר איתי פעם אחרת. עזוב.
שנה שעברה.
כן, זה של השנה שעברה. כל אחד מבין, כל אחד מבין שבראש השנה לכל אחד מאיתנו יש מה לתקן. אבל לא כל אחד מבין את חומרת המצב. לכן חשוב לי להבהיר את הנקודה הזו. המצב דורש התייחסות רצינית. המצב חמור. אנחנו עובדים כל החודש באלול כי זה לא פשוט לעמוד לפני מלך מלכי המלכים. כי זה זמן מאוד 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 חשוב. זה זמן מאוד מאוד חשוב. אדם נורמלי יוצא מהבוקר, בבוקר מהבית. בלי לדעת לאן הוא הולך, אין דבר כזה. יצאתם מהבית עכשיו, לא ידעתם לאן אתם הולכים, במקרה הגעתם אליה? לא, ודאי שלא. אדם יודע לאן הוא רוצה להגיע, מה התכלית, מה הוא שואף, לאן הוא מכוון את המאמץ שלו. גם בעבודת אלול, שמובילה ליום הדין, שמובילה ליום הזיכרון, גם בעבודת אלול חייבים לדעת מה התכלית, לאן רוצים להגיע, מה אתה רוצה שיקרה, נגמר חודש אלול, מה אתה רוצה שיקרה? אתה צריך לדעת, להגדיר לעצמך לאן אתה הולך. כי אם אתה לא מגדיר את היעד, אתה גם לא תגיע. לא תגיע, אין סיכוי שתגיע. אדם צריך אנחנו קוראים לזה תוכו כברו. אתם מכירים את הביטוי תוכו כברו? שהפנים שלו והחוץ שלו יהיו אותו דבר. זה לא התכלית של הדבר, להיות אמיתי לגמרי. שהפנים והחוץ יהיו אותו דבר. תוכו כברו. תוכו כברו זה סוד עצום, סוד עצום. כברו, כמו החוץ שלו. בר, בר זה בחוץ. בר, כמו בר בערבית.
בר
מינן, חוץ מאיתנו, חוץ. בר. אז שיהיה התוך כמו החוץ, תוכו כברו. צריך שיהיה אמיתי, שיהיה אמיתי. כשמגיעים לזה היום תחילת מעשר שמדבר על יום הזיכרון, אז התוספות אומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואנחנו צריכים לדעת, ואנחנו צריכים לחבר עכשיו לתוך המהלך הזה שאנחנו רוצים לברר מי צודק, רבי אליעזר או רבי יהושע, ובסופו של דבר להבין, לענות לשאלה איך ומי זוכר, איך ומי זוכר ביום הזיכרון. אז צריך קודם כל לבוא פעם אחת להבין את חומרת המצב, ופעם שנייה להגיע ליום הזה אמיתיים. תוכו כברו. לא... אין משחקים לפני מלך מלכי המלכים. הכל הוא יודע, אנחנו חשופים בפניו לחלוטין. עיקר הדבר זה שמילא ברור שלפניו אנחנו חשופים, אבל כשאדם ידע שבפני שורש הנשמה שלו הוא חשוף, הוא לא יכול לעבוד על עצמו. ודאי שעל השם הוא לא יכול לעבוד, אבל אפילו על עצמו הוא לא יכול לעבוד. ואם הוא עושה משחק, הנשמה שלו יודעת את זה. תוכו כברו זה סוד עצום. סוד עצום. הרשש אומר שאם אנחנו מסתכלים, אדם מורכב מנפש, רוח ונשמה. נפש, רוח ונשמה. החיבור של נפש, רוח ונשמה הוא חיבור שמאחד בתוכו גם חיצוניות וגם פנימיות. מה כוונת הדברים? אם אני לוקח את ראשי התיבות של נפש, רוח ונשמה, נפש, רוח ונשמה זה נרן. נרן, נכון? נרן. שזה בגימטריה בדיוק 300. ואם אני לוקח את סופי התיבות של נפש, רוח ונשמה, נפש זה שין, רוח זה חטא, נשמה זה ה', סופי התיבות. זה 313 בגימטריה. 313 ועוד 300 זה 613 בדיוק, כמניין תרי"ג מצוות. מה שמחבר אצל האדם את כל חלקי הנשמה שלו בצורה הרמונית, את הנפש, רוח ונשמה, זה תרי"ג המצוות. עכשיו, מה נשאר בתוך נפש, רוח ונשמה? אחרי שהוצאתי את האותיות החיצוניות, בתוך מה נשאר? נשאר בנפש פי, ברוח וב, ובנשמה שין מם. פי ווב בגימטריה זה 86, כמניין שם אלוקים. שין ומם זה שם שדי והוויה, י' כ' ו' כ'. שין ומם, 340. ביחד נשאר בדיוק כמניין תוך. תוך, 426. תחברו פי וו ועוד שין מם, זה האותיות שנשארו באמצע נפש רוח ונשמה, נשאר בתוך, בתווך, באמצע, נשאר בדיוק כמניין תוך, 426. אם אתם חושבים, זה נגמר בזה, זה לא נגמר בזה. זה סוד שמגלה הרשש כדי להסביר לאדם כמה מידת האמת היא שורשית. תוכו כברו, המילים תוכו כברו, שחזל נוקטים בהם, אם אתה לוקח את התוך של המילים, תוכו יש בפנים כף ובב, בחוץ יש כף ובב, בפנים יש כף ובב, תוכו. כמניין הוויה, 26, י' כבב כן. כברו, בחוץ, כברו זה בחוץ, נכון? אז בחוץ, האותיות שבחוץ, כף, כ, ורו, וב, כף וב, 26. זאת אומרת שאני אומר על מישהו שתוכו כברו, אני אומר שהפנים שלו כף וב, הוויה, והחוץ שלו הוויה. אותו דבר. אתה אמיתי, אז הבפנים שלך והבחוץ שלך אותו דבר. כף וב. עכשיו, אם אני אקח את הפנימיות של תוכו, ואני אקח את החיצוניות של כברו, גם כן אני אקבל כף וב וכף וב. מדהים. כברו. והפוך, תוכו כברו, אם אתם לוקחים את זה, אתה מקבל את המילים גם כשאתה לוקח רק את הפנימיות של זה ואת החיצוניות של זה. תוך הפנים צריך לבוא לידי ביטוי בחיצוניות. הגילוי הכי נעלה של חיצוניות מושלמת זה בין איש לאישה. למה? כי הקדוש ברוך הוא שם את עצמו ביניהם. כמו שאנחנו יודעים, נכון? י' באיש והי באישה. אם אני לוקח את התוך של נפש רוח ונשמה, אמרנו שתוך זה 426, ומצרף לזה את הי' ואת ההי של שם הוויה, שזה מה שהשם השכין את עצמו בתוכם, ביחד אני מקבל בדיוק את המילה אמת, בדיוק 441. זה מגלה הרשש שאדם צריך להיות אמיתי. התוך והפנים שלו צריכים להיות אחד. אמת, אמת, אמת. צריך להיות ישר עם עצמו. עכשיו אדם מבין שהוא בא ברצינות, שהוא בא, הוא צריך לדעת לאן הוא הולך, לאן הוא, מה התכלית שהוא רוצה להשיג מכל המהלך הזה, כל הימים הנוראים האלה, והוא צריך להיות אמיתי. עכשיו הוא יכול באמת להתחיל לבדוק את השאלות שניצבות בפנינו, מה צריך לזכור, וקודם כל להבין איך יכול להיות שזה וזה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כדי להבין את המהלך הזה, אנחנו צריכים אנחנו צריכים להחזיק ראש 5 דקות, ואחרי זה הדברים יהיו ברורים. חז"ל מסבירים שבתשרי, לפי שיטת רבי אליעזר, העולם עלה במחשבה, ואילו בניסן הוא יצא אל הפועל. מה כוונת הדברים? אבל אצל הקדוש ברוך הוא עלה במחשבה ויצא אל הפועל, זה בו זמנית. אין אצלו, אין אצלו. כן, הוא לא עושה. זה לא בן אדם שקודם עולה לו במחשבה ועכשיו לוקח לו זמן לבצע. אצלו עלה במחשבה ובוצע, זה בו זמנית. אז מה זה עלה במחשבה ובוצע? אלא כוונת הדברים היא שעלה במחשבה זה האופן הטהור, הטהור של הרצון האלוקי. זה נקרא עלה במחשבה. אם אדם רוצה לבנות בית, אז קודם כל עולה בדעתו לבנות את הבית, אז הוא מתכנן את הבית. הבית שהוא מתכנן לראשונה, לפני שהוא ניגש לאדריכל, שעולה לו בראש שהוא רוצה, זה בית אידיאלי. הוא ממוקם במקום האידיאלי, הוא מחזיק את מספר החדרים האידיאלי, יש לו את הבריכה האידיאלית לידו, וכו' וכו' וכו'. הכל אידיאלי. למה? כי הוא עוד לא נכנס עכשיו להוציא לפועל את הבית. כשהוא ניגש להוציא לפועל את הבית, עכשיו הוא צריך להתחשב בתקציב שיש לו, במגרש שהוא ישיג, באדריכל שיתכנן, במצב חומרי הבנייה בארץ, וברצון של אשתו, ברצון של חמותו, יש מיליון דברים שהוא צריך להתחיל להתחשב בהם. אז הבית שבסופו של דבר ייצא, יכול להיות שהוא יהיה, הוא ודאי יהיה בית, ויכול להיות שהוא אפילו יהיה יפה, אבל ספק אם הוא יהיה דומה לבית האידיאלי שהיה לו בראש בהתחלה. כשאדם תוקע את אבן הפינה לבית שהוא עלה לו במחשבה, זה בית אחד, וכשהוא יוצא לפועל זה בית אחר. זה נקרא עלה במחשבה. עלה במחשבה הכוונה שזה קשור לשורש הראשוני, לשורש הראשוני של של הדברים. אז כשרשי אומר שבתחילת הבריאה עלה במחשבה לברוא את העולם בדין אצל הקדוש ברוך הוא, במידת הדין, וראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקדם, עמד ושיתף את מידת הרחמים, כוונת הדברים הייתה שאצל הקדוש ברוך הוא בשורש היה עולם אידיאלי, וכיוון שהוא ראה שבני אדם יכולים לקיים אותו, אז הוא שיתף את מידת הרחמים, הוא התחשב כביכול, כביכול בנסיבות, התחשב במגרש, התחשב בשחקנים שיש לו תחת היד, ולכן הוא ברא עולם מעט, בסופו של דבר כשהוא משתף את מידת הרחמים זה לא עולם בדין, כי העולם בדין לא יכול היה להתקיים. זאת אומרת,
אבל אתה יכול להגיד זה גם מה שאיך זה שהוא לא יודע, הוא ידע, ולמה?
ברור, ברור, זה ברור. הקדוש ברוך הוא ידע הכל, אבל כשאנחנו אומרים שהוא עמד ושיתף את מידת הרחמים, אנחנו רוצים להגיד שהוא הכניס תוך העולם את האפשרות לשוב בתשובה, לבקש סליחה וכיוצא בהם. ברור שהקדוש ברוך הוא ידע לפני הכל מי אנחנו ומה אנחנו וכיוצא בהם, זה ברור.
אוקיי,
אז ככה אנחנו רק, אני רק חוזר, אז יישוב השאלה איך יכול להיות שאלו ואלו דברי אלוהים חיים הוא, שכאשר אנחנו מדברים על הבריאה בתשרי, הכוונה היא שבתשרי עלה העולם במחשבה, זה הצורה הכי תאורה, הכי הנחת אבן הפינה, זה בניין עולם שהוא עולם טהור, עולם נקי, עולם אידיאלי, עולם שמלכתחילה נברא כעולם גאולי, הוא כבר היה מתוקן, וזה הבריאה של תשרי. ובניסן זה לא הנחת אבן הפינה, זה חנוכת הבית, זה כבר אתה רואה את התוצאות, אתה כבר התחשבת בכל הנסיבות של הבנייה וכו' וכו' וכו', ומה שיצא זה מה שהתוצאה נראית לעין בעולם המעשה, נקרא לזה ככה, התוצאה נראית לעין בעולם המעשה. זה ההבדל, זה סוף המעשה, אמנם במחשבה תחילה, המחשבה זה ביאור הדבר בשורשו בשלמותו, אבל למעשה יכול להיות שיהיו התאמות בדרך. התאמות האלה נקראות עמד ושיתף את מידת הרחמים, זה נקרא התאמות שנעשות מהמחשבה הראשונית אל התוצאה הסופית בעולם המעשה. טוב, זה יפה מאוד. אז אם אנחנו מבינים את זה, אז עכשיו אפשר להתחיל לברר קצת את העניין הזה של יום הזיכרון. כשאנחנו זוכרים משהו, אנחנו חיים אותו מחדש. אם אדם חוק, בלו יצויר, אני אומר, שאדם היה לו כוח זיכרון כזה, שהוא היה מסוגל לזכור כל אירוע בחיים שלו לפרטי פרטיו, לכל החיים, בלו יצויר. אדם כזה היה משתגע מיד, אבל בלו יצויר. אז הוא היה זוכר, נניח, רגע אחד שמח, הוא היה מסוגל להיזכר באותו רגע, ובאותה שנייה לצאת באותו ריקוד שהוא יצא אז, לפני 15 שנה, כן? הוא הציע נישואים לפני 20 שנה, וזה היה רגע מאוד מאוד שמח. עכשיו הוא נזכר ברגע, הוא חי אותו לפרטי הפרטים, ממנה הוא, הדופק שלו יעלה כמו שהיה באותו זמן, כמו שהיה באותו זמן. הזיכרון מחיה את הרגע. זיכרון קשור לכוח חיים, כוח חיים. למה? כי הזיכרון מחיה את הרגע. שאנחנו זוכרים את הנופלים, אומרים, כן? זוכרים אותם, אנחנו מחזיקים אותם בחיים שלנו. זאת אומרת, שנאמר על יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. מה הכוונה שזרעו בחיים, אף הוא בחיים? שזרעו זוכר אותו, זוכר את האמירות שלו, זוכר את ההנהגות שלו, זוכר את הדברים, נכון? זו הזדמנות גם לומר שהשיעור לעילוי נשמת מרי אבא, וגם לעילוי נשמת הילדה ליאורה בת יעקב ושרה, שהיום יום היארצייט שלה. אז אנחנו מחיים, הנה אנחנו זוכרים, עכשיו הזכרנו את הנשמה התאורה הזו, את הנשמות, אז עכשיו החיינו את הנשמות, החיינו אותן. אם אדם יזכר בדיוק, אני נזכר עכשיו באבא שלי, אז אבא שלי חי אצלי בזיכרון, הוא חי בחיים שלי, הוא שותף בחיים. זיכרון מאיר באלף את האירוע. עכשיו, ככל שאתה זוכר יותר פרטים, האירוע יכול ממש לקום לתחייה לנגד עיניך. האירוע, הסיטואציה, האדם שאתה זוכר, ההר או הג'ונגל שהיית בו, החוויה שחווית, היא, ככל שאתה יותר זוכר, היא יותר קמה לתחייה, היא יותר חיה, היא יותר מעוררת. תזכור.
זכור את יום השבת.
הנה, נכון, גם זכור את יום השבת, נכון. אז כדי להבין מה אנחנו צריכים לזכור, צריך להבין מה המשמעות של יום הדין. לכאורה, התשובה היא פשוטה, למדנו גם בשבועות הקודמים. עומדים לדין, יש משפט, שוקלים זכויות, שוקלים עבירות, כן, הרמב״ם בהלכות תשובה, מתחיל עם העניין שנותנים דין וחשבון על מעללינו, חייב אדם לראות את עצמו כאילו חסר זכאי, חסר חייב וכו' וכו'. אבל אם זה היה ככה, אז יום הדין היינו צריכים לא לחגוג בשנה הראשונה, ביום הראשון של השנה החדשה. היינו צריכים לתת דין וחשבון, אנחנו נותנים עליה השנה שעברה. אז היינו צריכים לחגוג אותו ביום האחרון של השנה שעברה. למה אני חוגג אותו ביום הראשון של השנה הבאה? אם אני רק עורך מאזן. מאזנים אנחנו עורכים ב-31 לדצמבר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. לא בראשון לראשון, בראשון לראשון אתה כבר צריך להגיש את המאזן לכאורה. אתה עושה את המאזן לשנה שעברה, אז תעשה אותו למד אלול. וזה תחגוג. לא את היום הראשון של השנה, את הדין ורשבון, אל תעשה ביום הראשון של השנה החדשה, עוד לא עשית כלום ביום, אז תעשה ביום האחרון של השנה החולפת, שעליה אתה כביכול נשפט. לכן כשאנחנו חוגגים את היום הראשון דווקא של השנה החדשה, יש באותו יום ראשון של השנה החדשה מקופל כל הסוד. למה אנחנו צריכים לא רק לזכור, למה זה יום הדין? כי אמרנו שכשעלה העולם במחשבה, אז איך הוא עלה? הוא עלה לברוא אותו בכוח הדין. הקראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים, שזה פסח וכן, זה בניסן. אבל לכתחילה ביום הדין, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז איך הוא ברא אותו? ברא אותו במידת הדין. אז אנחנו עכשיו זוכרים וחוגגים בכלל את העובדה שביום הזה הקדוש ברוך הוא נטל את מידת הדין וברא בה את העולם. אבל באמת, כמו שראיתם שהתלבטתי קודם מה לומר, אנחנו יודעים שמתי נברא העולם. כ"ה אלול. כ"ה אלול. כ"ה אלול. מה נברא בראש השנה?
האדם.
אז אם אנחנו, אם הגמרא אומרת שאנחנו ברא, שהאדם, שבאלף תשרי נברא העולם, אז היא מתכוונת, הגמרא בראש השנה, במקום אחר נאמר בקפה אלול, הגמרא מה אומרת? היא מתכוונת שהאדם נברא באלף תשרי. כי האדם נקרא עולם קטן, והעולם נברא, נקרא אדם גדול. מה נברא בראש השנה? האדם. שמידת הדין בראה בראש השנה, מה היא בראה? שהשם ברא במידת הדין בראש השנה, מה הוא ברא? הוא ברא את האדם. מה מתגלה? מה זה הערת יום הדין? ההערה שמתגלית בחג הזה, שחג, חג זה מלשון סיבוב. עשינו סיבוב שנה שלמה, הסתובבנו וחזרנו לאותה הערה. מה הערה שמתגלית? מתגלית הערה של בריאה אידיאלית של אדם, שהוא אדם אידיאלי, הוא בלי פגמים, נברא שלם, תמים, מלא, יכול לחיות אלף שנה, שעקבו מקהה גלגל חמה, שמלאכים עומדים לשרת אותו, צולים לו בשר, מסננים לו יין, זה לשון המדרש. אדם שהנחש, הנחש זה לא היה, זה לא סנייק, הנחש היה לו, היה הולך על שתיים, היה הולך על שתיים, היה מוכשר ביותר, היה משרת אותו, היה משרת האישי של האדם, נחש. זה אדם אידיאלי. אז הוא נברא בראש השנה בשלמות, השורש השלם, כמו שעלה במחשבה, הוא בא לידי ביטוי ביצירה שנקראת אדם, והיצירה המושלמת הזו, היא כל אחד ואחד מאיתנו. אני ככה, לא, זה נשמע פוצץ, אבל אני, וקצת לא היה לי נעים להגיד את זה על עצמי, אבל זה ככה, כל אחד ואחד מאיתנו, באלף בראש השנה, יש לו הזדמנות לחזור להיות היצירה המושלמת, הנקייה, האידיאלית של מידת הדין, שעלה בשורשו במחשבה ההיא, בראש השנה הוא חוזר להיות זה. דבר מדהים. זה דבר מדהים. זה נכון שיש לזה תנאי. התנאי הוא שאתה צריך לעשות לפני זה, לעשות לפני זה טבולה רזה, להחליק את השטח. אתה לא יכול לבוא עם המטען של שנה שעברה, כי אתה מכריח את עצמך לחזור לעמד ושיתף מידת הרחמים שיעשו לך טעמות. צילייגר, מגיעים, אני מדבר על עצמי, מגיעים משנה שעברה עם מטענים על הגב. צריך לשחרר את המטענים. לשחרר את המטענים, אתה משחרר את המטענים, אתה עושה את השטח חלק, טבולה רזה. עכשיו אתה מוזמן
באלף. טבולה רזה זה צרפתי, אתה יודע.
טבולה רזה זה לטיני.
כן. הלטיני גם. כן, טבולה רזה.
גם צרפתית זה לטיני.
כן, לא, זה לטיני, זה לטיני.
לתת לי, זה לטיני.
טבולה רזה.
יפה. אז אם ככה, יש הבדל גדול, דרמטי, בין כל החגים, בלי יוצא מן הכלל, לראש השנה. בכל החגים, כל המועדים, אנחנו זוכים אירועים שקרו למי? לעם ישראל. פה אנחנו זוכרים אירוע שהוא כל כולו של הקדוש ברוך הוא. אירוע בריאה של הקדוש ברוך הוא בכלל לא קשור לעם ישראל. ואם תרצו, זה קשור אולי לאדם. לאדם היו לי, אבל כל אחד נקרא, איתנו נקרא בן אדם. אנחנו אדם. אנחנו רק אדם אחרי שהוא נפל. ואנחנו צריכים לחזור להיות בן אדם. אדם לפני שהוא נפל. זה כל העניין. זה נשמע פשוט, זה לא כל כך, כי זה מצריך עבודה עכשיו, השנה. והשנה אנחנו עוד עם העסקים של הבלגן על הגב. עוד לא שמטנו אותם. אמנם עושים סליחות כל בוקר, ועוד עושים עבודה, אבל עדיין יש מגרעות, עדיין יש כעסים, עדיין יש כל מיני דברים שליליים. לא מצליחים להתנתק מהם. אז איך עושים את זה? איך אנחנו חוזרים אל הבריאה בשורשה? איך אנחנו חוזרים לעולם שמתנהל כל כולו על פי רצון השם? זה הסוד. זה הסוד. והסוד הזה נקרא כי זוכר כל הנשכחות עתה. אנחנו חוזרים על זה כמה וכמה פעמים בתפילות ראש השנה. כי זוכר כל הנשכחות עתה. הקדוש ברוך הוא זוכר הכל. אבל עיקר מלמדים אותנו חז"ל, עיקר הזיכרון של הקדוש ברוך הוא, עיקר המקום שבו הוא משקיע זיכרון, זה את הנשכחות. הוא זוכר את הנשכחות.
את הנשכחות.
נשכחות, את מה? אני אסביר. כן. אם אדם שוכח את המעשים הטובים שלו, האדם שוכח את המעשים הטובים שלו, אז הקדוש ברוך הוא זוכר את מה שהוא שוכח. מה שאדם שוכח. אם האדם שכח את המעשים הטובים שלו, אז הקדוש ברוך הוא זוכר אותם, כי הוא זוכר כל הנשכחות. כן. הוא זוכר את מה ששוכחים.
להפך גם.
אבל גם להפך. אם אדם שוכח את המעשים הלא טובים שלו, את המעשים הרעים שלו, אז הקדוש ברוך הוא זוכר את המעשים הרעים. אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא זוכר את הנשכחות. אם אדם במהלך השנה שכח, השנה שעברה, שנה של תכלה שנה וכלילותיה, אם אדם שכח את רצון השם במקור שלו, את רצון השם כמו שהשם מתכוון לברוא את העולם, כמו שהשם מתכוון לברוא את האדם, שלם, תמים, צדיק, אדם יורד, גמרא בנידה, יורד לעולם משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. נשבע, אני יורד לעולם בשביל להיות צדיק. נשבע. אז אם במהלך השנה החולפת אנחנו שכחנו את הרצון השם, את המקור שלו, ועשינו, כל אחד עשה מה שעשה, כן? צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא זוכר את כל המשכחות, גם אם אנחנו שכחנו, והוא מיישר ומייסר, כן? שים לשים מתחלפות בלשון הקודש, את האדם במידת הדין ומיישר אותו. זה הרעיון של מידת הדין. הרעיון של מידת הדין היא עיקוב הדין את האר. מה זה עיקוב הדין את האר? יש אר. היינו בצבא, סיפרנו, דיברנו על זה עם גולני, היינו בבח גולני בשבת שירי ואני ונועה, ואתה מבין שזה, בשבילי זה אירוע היסטורי להיות בגולני, כי אני בחלומות הכי לא יודע שלי, לא הייתי מאמין שאני אכנס את בר גולני. אני צנחן. יש מאבק היסטורי בין צנחנים לגולנצ'יקים. אבל אחד המאבקים, הבסיס, אחד הצחוקים הכי גדולים שאנחנו צוחקים על הגולנצ'יקים, זה שבמקים או בקצינים, בניווטים, בשבועות שמלוותים, גולני ישנים כל היום. לפנות ערב, באים אל המפה, מסתכלים מנקודה לנקודה, מותחים קו ישר, מקפלים את המפה לפאוש ומתחילים ללכת. אתם הולכים קו ישר, ערים, גבעות, לא משנה, יש לו מצוק, הוא תופר, קוראים לזה תופר, בלי שכל, אבל ישר כל הזמן, נכנסים בהר ישר. צנחנים הולכים, יורדים, עולים, מגיעים בדרך ההגיונית, אבל כל היום הם צריכים ללמוד את הציר, ללמוד את הציר במפה, איך הולכים? אז זה עיקוב הדין תאר, זה גולנצ'יק. זה, הוא לא רואה בעיניים, זה כמו קרן לייזר, היא עוברת, עושה חור בהר. חור, יש הר, היא לא יודעת דרך מימין, שמאל וזה. היא עוברת דרך הר. כוח הדין, שאומרים עיקוב הדין תאר, זה כוח של הדין. הכוח של הדין הוא כמו, הוא כמו קרן לייזר. מאוד מאוד מצומצמת, מאוד מאוד מדויקת ומאוד מאוד חזקה. היא לא משאירה מקום לסטיות ימין או שמאלה. היא קו ישר. הדין הוא קו ישר. עכשיו, אם אתה התעקמת במהלך השנה, בא הדין מיישר אותך, או מייסר אותך. יש לך ברירה, תתיישר לפני. תתיישר לפני, אתה לא סובל. יש לנו 30 יום לעשות את העבודה הזאת, תתיישר לפני. ואז מגיע יום הדין, אתה מקבל את האור בכלים מוכנים, מצוחצחים, מתוקנים. כולם שמחים. אבל אם לא, אתה נתקל בקרן הזו והיא מיישרת אותך. בראש השנה עיקר הדבר זה שאנחנו כבר מהיום מטביעים בתוכנו כי זוכר כל הנשכחות עתה, ואנחנו מגיעים לראש השנה ומשתדלים לשכוח את עצמנו, לא ביום הראשון בדין הקשה, שזה היום יום הדין הקשה, זה לשון האריזל ממש, שאדם ביום הזה ישכח מעצמו, לא יזכור את עצמו, לא יבקש על עצמו, לא יבקש עניינים אישיים בכלל. הוא קורא לזה אריזל, קורא לזה הב הב. הב לי בנים, הב לי כסף, הב לי בריאות, הב הב הב, כמו כלב שנובח, הב הב הב. ככה, לא אני מצאתי זה. ככה זה לא אומר הקדושים. לא יהיה ככלב, עכשיו על קיו. ביום הזה ידבר, ישכח מעצמו בכלל. היום הראשון ישכח מעצמו בכלל, בכלל לא על עצמו. יתפלל על החבר שלו. יתפלל על עם ישראל, יתפלל על מדינת ישראל, יתפלל על חיילי צבא הגנה לישראל, יתפלל על חסר מה? על כל העולם. מה? יש לנו אחריות. עכשיו יש איזה אירמה כזו, שם משתוללת בארצות הברית. בסדר, פה ברוך השם, אדם יושב, לא מבין מה הם... אתה רואה את הסרטונים שלה, שמגיעים בזמן אמת, זה מחריד. זה לא מחריד, אנשים... בבת אחת באה איזו סופה כזו, לוקחת להם את קורת הגג מעל הראש, כפשוטם של דברים, לוקחת את קורת הגג מעל הראש, שואבת את כל מה שיש בבית כמו וקומט אחד גדול, משאירה אותם בחוסר כל וממשיכה הלאה. אדם לא יכול לעמוד ברחוב, כי כל גרגיר חול שאף במהירות של 300 קמ"ש זה כמו סכין, זה חותך. גזרי עץ כאלה יכולים לעבור דלת. זה, אנחנו לא יכולים לדמיין את זה אפילו, זה משנה סדרי טבע. זה משהו אחר לחלוטין, הלחץ משתנה, הכל משתנה. טוב, נניח שהבנו את זה, נניח. יש רצון שלא נעמוד אף פעם בניסיון, פה אין. אין ולא יהיה. אין ולא יהיה. אין ולא יהיה. אין כזו אפשרות שתהיה פה סופה כזו. אין. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שבישראל לא יכולה להיות הסופה הזו.
אז זה בעיניים של ה...
בעין השערה.
לא כלום.
יפה.
זה על...
מסביב, נכון.
ירושלים ישראל זה...
עין השערה, עין העולם. אנחנו העין של הקדוש ברוך הוא. אבל תראו לזה מה זה עכשיו להיות שבועיים בלי חשמל. מישהו יכול לדמיין את זה בכלל?
לבד, יש חשמל.
6 מיליון אנשים זה ישראל בחוץ, כמו ישראל.
כל ישראל בחוץ לבתים שלהם, מי שיכול לדמיין זה בכלל, שלא נדע. אינו מהלך שם במרכולים, בלקנות מים ולקנות, זה מכות אנשים. מכות.
גם בבתי ספר.
כן, עכשיו גם מי שחוזר הביתה צריך להביא איתו דברים.
ברור.
הוא ילך לחוב
בר מינן, שלא נדע. אז ביום הזיכרון אנחנו שוכחים מעצמנו, שוכחים את עצמנו, שוכחים מעצמנו, לא מתפללים על עצמנו, ממליכים את המלך. כל העניין שלנו זה המלך. אז אם אני מתפלל שעם ישראל יהיה טוב, זה כי אני רוצה שהמלכות של השם תיראה ותגלה בעולם במלוא שפעתה ויופיה. אם אני מתפלל שלא יהיו בעם ישראל חולים, על הכלל אני מתפלל, כי עם ישראל זה כנסת ישראל, זה הגילוי של מלכות, ומלכות לא יכול להיות שיהיו בה אנשים מסכנים, לא יכול להיות. אז אסור שיהיו בה לא רווקים ולא רווקות ולא עקרים ולא עקרות ולא חולים ולא חולות ולא עניים ולא עניות. זה צריך להיות כולם בני מלכים, זה צריך להיראות. אז על זה אני מתפלל. אני לא מתפלל על עצמי, כי אני שכחתי מעצמי. אבל באותה שנייה שאני שכחתי מעצמי, מופעל הכלל, כי זוכר כל הנשכחות אתה, והוא זוכר אותי. אני לא צריך בקש, הוא יודע בדיוק מה אני צריך. באמת לא צריך בקש. הבקשה היא צורך אנושי לא מטופל. אבל אם אדם הוא חי באמונה שלמה, תוכו כברו, אמיתי, אז כשהוא אומר אני מוסר, אני ממליך את המלך, הוא צריך להיות משוכנע בלמעלה מ-100%, ב-100% בטח, שהקדוש ברוך הוא דואג לו. עבד מלך, מלך שיכול לגעת בעבד של המלך, עבד של המלך יכול להיות שיהיה בלי בגדים, עבד של המלך יהיה בלי אוכל, עבד של המלך יהיה בלי אישה, עבד של המלך יהיה בלי בנים. אין דבר כזה, המלך דואג לו. דוד המלך על שפחה הוציא את כל עם ישראל למלחמה, על שפחה לא יהודיה בכלל. למה? מי שנוגע ברכוש של המלך כאילו מרד במלך. ומלך יוצא למלחמה על מרד. מי שנוגע בשערה משערות ראשו של יהודי, נוגע בעבד של המלך, אם היהודי הוא עבד של המלך, המלך יוצא למלחמה על זה. מי שרוצה להתעסק עם הקדוש ברוך הוא, אירמה זה אחד ממשרתיו הקטנים והבזויים. איזה משרתים יש לו? הוא יכול להזיז את השמש במסלולה. שוב, מישהו מתעסק עם בורא עולם? ודאי שלא. זה מלך. ביום הזה שבו עלה הכל במחשבה, כל הבריאה עלתה במחשבה, אז ביום הזה אני מחזיר את המושכות לקדוש ברוך הוא. אני אומר לו, ריבונו של עולם, המושכות בידיים שלך, אני לא מבקש כלום בשביל עצמי, אני רק רוצה שהמלכות שלך תתגלה. אני רוצה להמליך אותך פעם נוספת עליי, מתוך תקווה שבשנה הקרובה הבאה עלינו לטובה בעזרת השם, אני אצליח לעמוד בכל מה שאני מבטיח. שאני אצליח השנה, אני רוצה להצליח. אז אני חייב להחזיר לך את המושכות. כך תנהג את העגלה, אתה עושה את זה פי אלף יותר טוב ממני. אני לא שולט, ולכן אני לא מבקש לעצמי שום דבר. אני שוכח מעצמי, אני שוכח את עצמי, אני שוכח את הצרכים האישיים שלי. מה הקדוש ברוך הוא קורא באותו רגע בעולמות? כי זוכר כל הנשכרות אתה, כל הזיכרון שלך עולה לפניו, כל הזיכרונות עולים לפניו. אז מה הוא זוכר? בוא, הנה רפי, רפי שלי, הופ, שלום, רפאל. לא רפי, הוא לא זוכר רפי, זוכר רפאל. רפאל, הנה רפאל פה, שלא, מה חסר אישה? אתה כישה, מה, תמסדר לו את הכל, גם הוא זוכר מה הוא שכח, כי זה הכלל. אבל אם אדם מרוכז בעצמו וזוכר רק את עצמו ושוכח את הדברים החשובים באמת, אז את מה שהוא שוכח את הקדוש ברוך הוא זוכר. מה אתה רוצה? עוד פעם אהב, 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 אהב כמו שנה שעברה? מה, אני לא זוכר מה היה שנה שעברה? אתה שכחת, אני זוכר. מי אתה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אתה שכחת איך שנה שעברה עשית לי בדיוק את אותו תרגיל. באת, אב, 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 נתתי לך, חזרת ככלב השב על קיאו עכשיו לספר לי את אותם סיפורים, להתחנן, אותם התחננויות, ולמחר לעשות בדיוק אותו דבר. תחזור לאסורך. הקדוש ברוך הוא זוכר. מתי הקדוש ברוך הוא שוכח את זה? שאתה זוכר את זה. אתה זוכר איך אני, אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אני בושתי גם נחלמתי. אבונותיי עלו למעל הראש, מעל הראש יש לי אבונות, איך אני אבוא לפניך? שנה שעברה באתי, הבטחתי, שנה לפני זה באתי, הבטחתי, ואני לא מחזיק מעמד. אתה זוכר את זה? אז הקדוש ברוך הוא לא זוכר את זה. את מה שאתה זוכר הוא לא צריך לזכור, אתה כבר זוכר. אבל אם אתה שוכח את זה, הוא זוכר את זה. הכלל הזה הוא כלל, הוא כלל שאפשר לקחת אותו מאוד מאוד רחוק. אם אדם יחשוב על זה, זה עובד לא רק ביום הדין, זה עובד כל השנה. את מה שאתה זוכר הוא לא צריך לזכור, את מה שאתה שוכח הוא זוכר.
בדיוק.
זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, זה היום הראשון של השנה. זה הסיבה שביום הזה, זו בדיוק הסיבה שביום הזה יש הכי הרבה סייעתא דשמיא, יכולה להיות לאדם הכי הרבה סייעתא דשמיא. למה? כי הקדוש ברוך הוא נמצא ביום הזה, יושב במקום הכי חזק, הכי חשוב, ומטפל באופן אישי בכל אדם. אז כמו שזה חס ושלום עלול להיות מסוכן, כך זה יכול להיות מסוגל. זה היום תחילת מעשיך, מידת הדין. זה האור הכי חזק, הכי עוצמתי, הוא מסוגל לעבור הר. הוא מסוגל להיות גם אור שמשרת אותך במלוא, שנותן לך את כל מה שאתה צריך. זה העניין של זיכרון, לזכור, לזכור, לזכור. המסקנה, ביום הדין, הדבר הכי חשוב, לחזור להיות אותו אדם שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון של בריאת העולם. באותה מחשבה ראשונה של דין, שהוא רצה לברוד לפני התאמות, לפני שיתוף מידת הרחמים, לפני הנסיבות המקלות. ועכשיו כל אדם צריך לשאול את עצמו האם הוא ראוי לתואר אדם. כי אם אתה מבין, טוב, שאלה, איך אדם שואל, מה זאת אומרת, אני שואל את עצמי הזה, אני ראוי לתואר אדם? התשובה המתבקשת והמיידית היא כן. למה לא? למה לא בכלל? נכון? אני רק כמו אדם. נראה כמו אדם, נראה כמו, אנחנו רואים אותו דבר. נכון שאנחנו הפרצופים שונים, אבל אם אני יעמוד בתוך קהל וישאלו זה, אלה הקהל הזה, ממה הוא מורכב, כולם יגידו, בני אדם, כולם בני אדם, כל הקהל הזה פה, נראים בני אדם. מה השאלה, מה הגדרה של אדם? אם אני לוקח מכונית צעצוע, מכונית צעצוע, ואני שואל אתכם, מה הגדרה של מכונית? אז אם מישהו יגיד, מכונית זה רכב שיש לו הגה, גם לכונית צעצוע יש הגה. מכונית שיש לה ארבע גלגלים, גם לכונית צעצוע יש גלגלים, זה לא עושה את זה מכונית. מה ההגדרה שהופכת אותי לאדם ביחס נניח לבעלי חיים? יש בעלי חיים, בואו ניקח להבדיל לפחי הבדלות, כן, הגויים הם אומרים שמוצא אדם מן הקוף, נכון? אז כך קוף מפותח משפרת הקופים המפותחים, נגיד שימפנזה ואדם. אף אחד לא יגיד שהשימפנזה הוא אדם. גם כאלה שאומרים שמוצא אדם מן הקוף לא יגיד על שימפנזה שהוא אדם, ולא על האדם שהוא שימפנזה. למה? מה עושה את ההבדל?
נהגות.
חיים מציע את נהגות. נו, ואם הקוף הזה יודע לחכות בן אדם בצורה מדויקת, אז הפוך אותו לאדם? ודאי שלא. או אם האדם יודע לחכות קוף בצורה מדויקת, זה יפוך אותו לקוף? ודאי לא. צריך להיות הבדל מהותי, הבדל שהוא כמו הבדל בין שמיים לארץ. זה הבדל מהותי בין הבריות. כדי להיות ראויים לתואר אדם, צריך שיהיה בנו איזה משהו סגולי שלא קיים בשום בריאה אחרת. לא, ודאי לא בדומם, ודאי לא בצומח. אני מדבר אבל אפילו בחי, אני אגיד לכם יותר, כדי להיות אדם יהודי צריך שיהיה בנו משהו סגולי שלא קיים גם במדברים אחרים, וכבר נתתי את הפתרון. אדם יהודי זה בריאה שמקושרת לקדוש ברוך הוא, שזה לא, היא לא מקושרת לקדוש ברוך הוא רק בזמנים מסוימים, אלא מקושרת לקדוש ברוך הוא ושהשכינה יכולה לשרות עליה כל הזמן, ורק לעתים רחוקות לא. זאת אומרת, כן, כן, זה לא נעים להגיד, אבל יכול להיות שאדם יהיה אדם 23 שעות ביממה, ושעה אחת הוא לא יהיה אדם. הוא יעשה מעשים שהם לא ראויים לאדם, ותוך ניתוק מהקדוש ברוך הוא, והוא לא יהיה ראוי לתואר אדם. אומות העולם, אין, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, אין עובדי כוכבים קוראים אדם. למה? כי הם יכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא ולחיות מציאות שבה הקדוש ברוך הוא נוכח כל הזמן, יום ראשון בכנסייה, וזה אירועים מסוימים, וזה לא יודע, בטנקסגיבינג, אני יודע מתי, אז הם נזכרים יש השם. כל יתר הזמן הוא חי את החיים שלו, אין לו תרייג מצוות, אין לו 613 מצוות. הוא לא מתעורר בבוקר, הוא שואל את עצמו עם איזה רגל אני יורד מהמיטה, באיזה רגל אני מכניס לקפקף ראשונה, ואת איזה שרוך אני שורך קודם. אין את זה בשום עם, כי שום עם לא חי את הקדוש ברוך הוא, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, השכינה לא שורה עליו כל היום חוץ מעם ישראל. אז לכן אתה צריך שההבדל יהיה מהותי, וההבדל המהותי זה רק כמה אתה מקושר לקדוש ברוך הוא, זה ההבדל המהותי. אצל הרמב״ם זה מרחיק לכת, אצל חז"ל עוד יותר. האמת שיש חז"ל שאומרים שאדם שלא מחובר לקדוש ברוך הוא, לא שהוא לא נקרא אדם, הוא נקרא מת. לכן רשעים בחייהם קוראים מתים, כי אם אתה לא מחובר לחי החיים, אתה אין לך חיים, אתה תרנגולת שכבר הראש לה ירד, רק היא עוד ממשיכה לעשות צעדים של ריצה. אתה נראה שאתה פועל בעולם, אתה לא פועל בעולם, אתה מת. דבר נורא והיום. הרמב״ם לא מרחיק לכת עד כדי כך, אבל גם הוא מרחיק לכת. הוא אומר, אדם כזה, אדם שמנותק מהשם, לא נקרא אדם, אין לו שם אדם עליו, אין שם אדם עליו, ובאותו רגע לא נקרא אדם. מה הרמז לזה בחז"ל? חז"ל אומרים, כתוב כי אדם הוא הנפש. אדם, אדם שלנו הוא הנפש. אז למה אדם נקרא אדם? כי הוא מכניס לתוך אדם, הוא הנפש, טוב, נפש יש גם לבעלי חיים, הוא מכניס לתוך זה את האלף שהיא אלופו של עולם. כשהוא מתחבר, מחבר דם לאלופו של עולם, נהיה אדם. אבל עד אותו זמן הוא לא נקרא אדם בכלל. אז אם הוא מנתק את האלף, את אלופו של עולם מהאדם, הוא לא נקרא אדם. כך מסביר הרמב״ם. הזוהר הקדוש בפרשת הזריעה מונה את ההבדל של כוח המדבר, מה שאמרתי לכם קודם, רוח ממללה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, נפש חיה מתרגם האוקלוס, רוח ממללה. וגם הזוהר הקדוש, זה ההסבר שהוא מביא, לאדם יש יכולת דיבור, תקשור, תפילה וכו', שאין לאף בעל חי, ואתם רוצים לשמוע, אין גם לאף גוי, לאף גוי. זה לא סתם שהיהודים בכל העולם נקראו המדברים, כל הזמן ממלמלים. אם זה לא גמרא זה תהילים, אם זה לא תהילים זה משנה, אם זה לא משניות זה... הם כל הזמן צריכים להפעיל את הפה. למה? כי זה תולעת יעקב, שאין כוחה אלא בפיה. ממללים מילין קדישים בצלות ואורייתא, כך אומר הזוהר הקדוש, בתפילה ובתורה, ועל די תקרה רוח ממללה. זה נקרא עם רוח ממללה, על זה אנחנו נקראים, זה תואר אדם. הרמב"ן בסוף פרשת בו, הרמב"ן אומר שכל המצוות התכלית שלהם, מדוע הם ניתנו לעם ישראל, למה ריבוי מצוות לעם ישראל, התכלית שהם מכוונים אותנו להאמין שהקדוש ברוך הוא המלך, הוא אחד, והוא ברא אותנו. אז כשאתה עושה מצוות וכל כולך מכוון כלפי שמיה, אתה קשור כל הזמן לידיעה הזו שהקדוש ברוך הוא המלך, הוא חי החיים, הוא מהווה אותנו, והוא נתן לנו את המצוות כדי שנדע שהוא ברא אותנו. מי שלא מחובר להשם, הוא חיה מאוד מאוד משוכללת, אבל הוא לא אדם. הוא לא אדם, הוא בהמה משוכללת. חוץ מכבוד היושבים פה, שזה ודאי לא שייך ביושבים פה. אני מדבר גוי נניח. זה לא... הגמרא ביבמות, כשהיא אומרת, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, היא... זה לא דברי נאצה כלפי אומות העולם. הגמרא היא לא כזו. הגמרא מלמדת אותך חלוקה בבריאה. יש בבריאה חלוקות, כמו שיש דומם, והשייכות בין דומם לצומח לא נראית על פניו, לא נראית. זה הבדל דרמטי בין דומם לצומח. וכמו שיש הבדל דרמטי בין צומח לחי, יש הבדל דרמטי בין חי למדבר, ויש הבדל עוד יותר דרמטי מדומם לחי. ההבדל בין דומם לחי הוא פחות גדול מאשר אדם ואין אתם קוראים אדם וגוי. ההבדל בין יהודי לגוי הוא יותר גדול מההבדל בין דומם לחי. למה? הגמרא תורחת לומר את זה. אתם קרויים אדם, ואין עובדי כוכבים, אין אומות העולם קרויים אדם. אתם צאן מרעיתי, אתם אדם קרויים. בערך בלשון הזה אומר יחזקאל הנביא והגמרא בכתובות שהיא מזכירה את מה שאומר להם אברהם אבינו לנערים שלהם, שבו לכם פה עם החמור, אמא משול לחמור, ואני והנער נלחץ כה ונשתחווה. אמא, יש חמור על שתי רגליים? יש. מסתבר, יש חמור על שתי רגליים? ישמעאל היה חמור על שתי רגליים, אליעזר עבד אברהם היה חמור על שתי רגליים, ושני החמורים האלה נשארו. שבו לכם פה עם החמור, אתם והחמור אותו דבר. ההבדל ביניכם לביני הוא לא שונה מחמור לביני, זה הבדל דרמטי. אתם הרבה יותר קרובים לחמור מאשר קרובים ליצחק, הרבה יותר. לכן אתם יושבים עם החמור ולא עולים איתי. צריך להבין את זה. כשאברהם אומר שבו לכם פה עם החמור, וחז"ל מדגישים, זה גמרא, זה קודש קודשים, חז"ל מקדישים, שבו לכם פה עם החמור, אמא משול לחמור. אז למה הוא מושיב אותם עם החמור? למה הוא אומר להם שבו לכם פה? למה הוא צריך להגיד לכם עם החמור? כי אתם והחמור זה אותו דבר, אתם יותר קרובים לחמור ממה שאתם קרובים לי וליצחק, ולכן אתם לא עולים איתי. טוב, זה יכולים להיות אנשים מאוד חשובים, מאוד משמעותיים בעולם, אליעזר, ישמעאל, הבן שלו, אבל הוא חמור. חמור או שתיים? יהודי יכול להגיד ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. כן, אתם יודעים מה זה ברוך אתה השם? אתה פועל אל הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח. אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה נוכח בחיים שלי. אדם לוקח שותה את קולה, כן, הייתם פעם גוי שותה קולה, לוקח את הפחית, טק, שותה. יהודי לוקח, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדבור, מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך המשקה, מכניס את הוא והקדוש ברוך הוא עכשיו מתאחדים. ברוך אתה בלשון נוכח, תקשיבו, נוכח, פרזנט. מה זה פרזנט? מה זה נוכח? אתה נמצא בחיים שלי עכשיו. זה מה שאני אומר. זה עושה אותה, כשאני שותה, זה עושה את ההבדל ביני לבין מה שפרש אותה. או מה שגוי שותה, אין הבדל. הם לא משתפים את הקדוש ברוך הוא כשהם שותים או אוכלים או עושים כל דבר אחר. אתה כן משתף, כי הוא נוכח, ואם הוא נוכח, אז הוא חי אצלך. אם אתה זוכר אותו, אז הוא חי אצלך. הוא חי, זה הזיכרון. במעשה מרכבה, ובזה אנחנו נסיים, מעשה מרכבה, יחזקאל הנביא אומר שהוא רואה דמות אדם, אבל האדם הזה יש האדם הזה מורכב מארבע חיות, יש לו ארבע חיות, ארבע פרצופים חיות, כן, יש רגליים רגל ישרה, כנפיים עושים רצור ושוב וכולי, פניהם פני אריה, יש שם כל מיני כרוב, אריה, כפיר, כן, וכולי. מה הוא רוצה להגיד את זה? הרמב״ם במורה נבוכים מסביר את העניין הזה. הוא אומר, הרמב״ם מתאר שהדמות הזו שהיא מורכבת מארבע, היא נטועה בארץ, תפוסה בארץ, היא תפוסה בארץ, ונושאת את העיניים כלפי מעלה. כל הפרצופים האלה, ארבע פרצופים, זה כלפי מעלה. כדי להבין את זה אני רוצה לתת לכם איזשהו משל קטן. תראו, יש פסוק בתהילים, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. כולם מכירים את זה, נכון? זה שיר אפילו, כי אייל תהרוג. מה העניין הזה של כי אייל תהרוג על אפיקי מים? למה לא כי היפופוטם תהרוג על אפיקי מים? אני שואל בשיא הרצינות, למה כי אייל? למה דווקא כי אייל? מה המיוחד באייל? אז רש"י על המקום אומר שהאיילה היא חסידה שבחיות, היא החיה הכי חסידה. מה זה? שיש בצורת ולא יורד מים, כל החיות רצות אל האיילה ומתחננות לפניה שהיא תתפלל לפני בורא עולם וירדו גשמים. מה עושה האיילה הזו? היא נושאת את תולה עיניה, ככה זה לשון רש"י, תולה עיניה לשמיים, מרימה עיניים כאלה גדולות ויפות לשמיים ובוכה למים. באותו רגע הקדוש ברוך הוא נותן לה שכל, היא מכניסה את הקרניים שלה לארץ, עושה איזה גומה קטנה, במים יוצאים. מתחיל, העולם מתמלא מים. מתמלא מים. וכל החיות כל החיות שותות מהמים האלה וכולם שמחים ויופי יופי יופי. אז אם היא כזו חסידה איילה, אז למה היא נשארת חיה? למה היא לא הופכת להיות אדם? היא כזו חסידה, הקדוש ברוך הוא שומע לתפילות שלה, היא מרימה עיניים, היא גואה זה, והקדוש ברוך הוא מיד נענה לה. זה לא אגדות. מה הכוונה בזה? מה המסר? אלא המסר הוא לומר ככה, לאיילה יש שני פנים, שני פרצופים יש לה. יש לה פרצוף אחד שיש מים, שיש מים, היא חיה כמו כל החיות, אבל יש לה פרצוף מיוחד שמור לעיתות של בצורת. בעיתות של בצורת, שכל החיות באות לבקוש ממנה, תתפלל להשם, היא פתאום נהיית חסידה, נהיית חסידה, מבקשת מים, והקדוש ברוך הוא נענה לה. אבל היא חוזרת רגע אחרי שיש מים להיות חיה. היא לא, השינוי אצלה הוא לא מהותי. זה, יש לה ארבע חיות, ארבע פנים יש לאדם הזה במעשה מרכבה. יש לו ארבע פנים, הוא יכול להיות אריה, הוא יכול להיות נשר, הוא יכול להיות כרוב, הוא יכול להיות פנים שונות. אדם יש לו פנים אחד, תוכו כברו. הפנים והחוץ אותו דבר, פנים לשון פנים, משקפות את הפנים. הפנים זה הויטרינה, אבל הויטרינה הזו משקפת את הפנים, לכן פנים נקראים פנים, מלשון פנים, הם מראות את הפנים. מגיע חודש אלול, בן אדם קבל תנופה, התלהבות, השם וסליחות, ואדון הסליחות, ושירים ויופי, מזנק כלפי מעלה, כי האייל תהרוג על אפיקי מים, הוא פתאום מרים את הראש לשמיים ובוכה וגואה. השאלה היא מה קורה אחרי, חוזר להיות איילה, חוזר להיות חיה, או נשאר אדם רוחני יותר, טוב יותר, מתקדם יותר, משודרג יותר, מועיל יותר לחברה, מועיל יותר למשפחה. מה הוא נהיה? הוא כמו במעשה מרכבה, האדם הזה שיש לו ארבע פנים והוא מנסה כל הזמן לעלות כלפי מעלה, אבל הוא תפוס ברצפה, כמו שאומר הרמב״ם במורה, במורה נבוכים. הוא תפוס, הוא מזנק כלפי מעלה, אופ, נשאר נטוע חזק ברצפה. הוא לא מצליח להתרומם. הוא מנסה לעשות רצו, לא מצליח. למה? כי הוא תקוע בארציות, בחומר, בעולם החומר. הוא תקוע בעולם החומר, הוא לא מצליח להשתחרר. יש לו התעוררויות, כמו איילה, אבל הוא חוזר אחרי זה להיות איילה. דמות אדם יש כאן, אדם אין כאן. צריך אדם להיות, ולכן האדם נברא יחידי, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין. מה זה נברא יחידי? יש לו פנים אחד, פנים אחד. עכשיו את הפנים האלה אתה צריך רק שמשקפו אמת, שתוכו יהיה כברו. ואז כשאדם עושה תשובה, וכשאדם באמת מקבל החלטות טובות בעזרת השם, הוא שוכח את המעשים הטובים וזוכר את כל הבעיות שלו כדי לנקות אותם, אז הקדוש ברוך הוא זוכר את כל מה שהוא שוכח, ואת כל המעשים הטובים שם על המשקל הנכון וממלא לו את כל החסרונות. וכשהוא שוכח את הבעיות שלו ואת העניינים שלו, הקדוש ברוך הוא זוכר את הבעיות שלו ואת העניינים שלו. וכשהוא שוכח את עצמו ומעצמו, אז הקדוש ברוך הוא זוכר אותו ואת עצמו ואת המשפחה שלו ואת הילדים שלו ואת כל מה שהוא צריך.
יש דוגמה מאוד יפה במחל ממנו, שהיא שוכחת את הטוב שעשה
עם אחותה.
היא הגיעה עם איך אומרים? הדודנים
עם הדודאים.
למה אתה לוקח את הטוב שלי וזה וזה, אוקיי בסדר, אבל מה? אתה לא יכול להגיד בגללי,
זה בזכותי.
בזכותי ככל זה.
נכון.
שכחה. אחר יש פשוק שאומר השם
זוכר.
זוכר. בגלל איש שוכחה, השם זכר ופתח.
אמת ויצי. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, שנה טובה ומתוקה, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את כל הנשכחות בעזרת השם, לכל עם ישראל.
אמן.
יזכור לנו בעיקר את מה שכמעט נשכח, חס ושלום, את בית הבחירה, ביאת משיח צדקנו, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.